ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויש למלך הזה פנים. זאת אומרת שלמלך יש שני פנים. יש פעם שהוא המלך של כל הבריאה, של כל המלכה שלו. מבחינה זאת הוא אחראי, מלך, ומנהיג את כל המלכה, כולל הבנים שלו, חלק מהמלכה. אני, יש אחד שבו המלך עצמו הוא אבא של בנים, יש איזה משהו אחר, יחסים אחרת מתפתחת בינו לבין הבנים שלו, למרות שהוא מלך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא המלך של העולם, ובתור מלך העולם יש לו שתי מערכות יחסים עם כל האנושות מצד אחד, ועם עם ישראל מצד שני, למרות שהוא המלך שלנו, אבל אנחנו הבנים שלו, ולכן יש לנו קשר אחר, מערכת יחסים אחרת בינינו לבין המלך. מצד אחד היה ראוי שהעולם כולו יקבל את ההנהגה המלכותית, והוא באמת מקבל רשמים מההנהגה המלכותית, אבל אין מה לעשות, זה לא יהיה דומה אף פעם למה שהבנים מקבלים מהמלך. וראינו את המדרש של רבי אבאו, ופה יש שני מדרשים, שני משלים שמאוד דומים זה לזה, רבי סימון משל רבי חנינא ורבי אלעזר, שניהם מדברים על מלך עם סעודה. אחד זה מלך שהיה לפניו שולחן ערוך, נכנס ארדון נתן לו חתיכה, שני נתן לו ביצה, שני נתן לו ירך, וכל אחד ואחד נותן משהו. נכנס בנו, נתן כל השולחן לפניו, אמר אליו, לאלו נתתי מנה מנה, אבל אתה הכל נתתי ברשותך. כך דבר ברוך הוא לא נתן רק מקצת מצוות לאומות העולם. כשעמדו ישראל נתן להם את כל התורה. כלומר, עשה כאן יכול לגוי ומשפטים על ידי אום. זה משל ראשון. משל שני, דומה מדבר על מלך ועל סעודה, אבל פה זה משל למלך שיצא למלחמה. זה לא מלך שעושה סעודה, זה מלך שיוצא לקרב. זה סוג אחר של ברכות. והיו הלגיונות עמו, היה שוחט בהמה, לא הביאו לו שולחן ערוך, אלא הוא שוחט ומחלק להם לכל אחד ואחד כדי שיגיע. זאת משהו שמספיק לכל אחד. בא בנו ואמר, מה אתה נותן לי? אמר לו, ממה שהתקנתי לעצמי. זאת אומרת, יש מה שאני מחלק לכולם, בשר סוחט, ויש מה שאני משאיר לעצמי, שזה בשר עם איכות אחרת, זה לא אותו, לא אותה איכות שאני מחלק לאחרים. לפיכך הקדוש ברוך הוא נתן לאומות העולם מצוות גלומות שיתנו בהן, ולא הפריש בהן בין טומאה לטהרה. באו ישראל פירש להם המצוות, כל אחת ואחת עונשה ומתן שכרה, שנאמר לשקל משיקו פיו, לכך נאמר חוקה ומשפטיו לישראל. מהר"ל מברר את היחס בין שני המשלים האלו, שהם מאוד מאוד דומים, שהם באו להדגיש או לחדד שני יפיומים מיוחדת בהן התורה שניתנה לנו מלמד מה שניתן לראות העולם. בעמוד ונבר במודה ימני חסית למטה, אמר רבי סימון, משל למלך יש לך את החלום, והוא זה יאב שנתן לו מוס קצת מצוות במה שיש בה מדרגת האדם במקצר. זאת אומרת, סוף סוף יש פה מלך שכן אחראי, צריך לדאוג לאנשים, לבני האדם, כפי מדרגתם נתן להם מקצת, אבל ישראל שהיו אדם בכל, לא במקצת, נתן להם הכל, כפי הרוב. זאת אומרת, לפי הרבי סימון, הדגש בתורה זה המכלול. התורה נוגעת המון המון נושאים, וזה רק הבן של המלך, שהוא יש לו את אותם תכונות של המלך אמר, שלא רק אמונה בלבנות, שתכונות מאוד מאוד דומות למלך, אז הוא היחידי שיכול באמת להיפגש עם כל השולחן ערוך, עם כל הדדים של חיים רוחניים, עם כל ההשלכות של זה, עולם רחב מאוד, וזה מבטא הכל, כללות. זה צד אחד. עשית רבי אלעזר לומר שזה לא רק עניין של כללות, אין רואו לומר שהכללות בין ישראל למות עולם זה רק שלהם מקצת ולישראל הכל, יד לפי זה זה רק חילוק בכמות, לא נכון, זה רק גם באיכות. באיכות המצוות יש גם חילוק, כלומר תורה נותן למצוות בגלומות, שלא יפריש בין טומאה לטהרה. וזה יורה השם להם התורה בבירור החוכמה והשכל לגמרי. נתן המצוות, מה המצוות להם להבדיל בין דבר לדבר, שזה ברור שכל של התורה, שמבדיל בין דבר לדבר, ולדמי למלך שנתן לעבדיו לאכול מהבהמה שהוא בשר גס ועב, ונתן למאכלים השייכים למלך. זאת אומרת, הוא לא רק נותן את כל השולחן לבן, אלא גם בשר באיכות אחרת. זאת אומרת שהתורה שאנחנו לומדים, שעם ישראל לומד, לא רק שאנחנו נוגעים בכל שדה החיים, אלא בכל נושא ונושא אנחנו נוגעים באיכות אחרת, לומדים את הכל באיכות אחרת. באיזה מובן זה באיכות אחרת? זאת אומרת שזה יותר מבורר, יש פה יותר ירידה לפרטים, יותר דיוקים, יותר הבדלים ואת כל ההשלכות. גם עוד מודגש בו הנושא של העושה ומתן שכרה. אז אפשר לומר גם שזה מתבטא במשלים, כי למשל הראשון, שזה משל מאוד פסטורלי כזה, מלך משולחן ארוך. זאת אומרת שהנושא הוא עכשיו לא משהו של זמן של מאבק, לא זמן של מלוכה. והדגש עכשיו זה המלך יושב בעמדת מאותו המלכותית, זאת אומרת בעמדה מאוד, צריך לראות את הכל, את כל התמונה כולה.
מה ההבדל בין זה לבין הפרדס?
תכף נענה את זה. ולעומת המשל השני, שבו מלך יוצא למלחמה. מה זה מלך יוצא למלחמה? אז עכשיו לא שהוא נמצא בעמדה שהוא רואה את המדינה שלו, את כל המלחמה, אלא הוא עכשיו נמצא במאבק. זאת אומרת שהוא צריך דווקא לחדד הבדלים בינו לבין מדינה אחרת. הוא צריך, כאילו זה דורש ברור נוקב, כואב, יש דם שנשפך. גם הלשון שהוא שוחט בהמה ומחלק. זאת אומרת, יש פה משהו שמידת הדין. זאת אומרת שהתורה יש בה שני צדדים, יש בה צורה גם את הצד שהיא כוללת המון דברים, ולתורה יש פה גם מלחמה. מלחמתה של תורה, לרדת לעומק הדין, לברר, להפריד, זה צד של מעבר, ששני הצדדים שייכים למלכות. מה שרואים אבל כאן זה פירוט של עיקרון שהופיע בפרדס. הפרדס בא לומר שיש משהו שבאמת הוא לא שייך בכלל. זאת אומרת, בשני המשלים האלו אנחנו עושים השוואה בין מה שהעבדים קיבלו לבין הבן. עושים את זה השוואה. וההשוואה הזאת היא בשביל לסבר את האוזן. תת לנו קצת מושג. מה ההבדל בין תורה של ישראל לבין מה ששאר האנושו? אז צריך לעשות השוואה. אז עושים השוואה בין הבן לבין שאר הבנים בכמות ובאיכות. אבל המשל הראשון בא לומר שבכלל, מצד האמת, זה בכלל לא, זה שני דברים שונים לגמרי, זה בכלל לא בר השוואה. כי זה הפרדס שלו, שהוא לא קשור לממלכה בכלל, זה עולמו הפנימי. זה משהו שייך למלך, שהוא לא קשור לממלכה בכלל. מצד האמת, כל ההשוואות האלו זה רק בשביל לקבל את האוזן. מצד האמת, זה הוא לא הניח לאדם להיכנס בו, הפרדס הזה. זה לא שייך לאף אחד, זה שייך רק לבן שלו. אלא כשאנחנו רוצים קצת להבין מה, קצת להמחיש במה זה כל כך שונה, אז אנחנו משתמשים בכמות והאיכות. אבל בעצם הכמות והאיכות זה רק סימן של להבין שמדובר על משהו אחר, משהו אחר לגמרי. זה המשל הראשון בעצם. זה בעצם המשל הראשון מגדיר מה מדובר. שני המשלים עוזרים לנו לחדד, להבין את ההבדל בין תורה לבין כל מה שאומות העולם יכולים להשיג. וזה נאמר בכתוב, מגיד דבריו ליעקב חכם שכתב לישראל, אז מגיד דבריו, הכוונה כל דבריו, ליעקב, וחוקם כתב, זה הפרטים, חוקים, משפטים, שזה הצד השני, בבירור גמור, ירידה לכל הפרטים, לכל החילוקים, ישראל. וזה לא הסחר לכל גול. משני הצדדים, גם שלא גדם את התורה בשלמות, אין להם מושג של שלמות, וגם אין להם מצוות המשפטים, ועל ידיום שזה הבירור של הדבר, מה שציווה לישראל. כן, אז אם כן, התורה על שני צדדיה, הצד של כלילות התורה וצד של פרטי התורה. במאמר הזה התבהר לך, מתוך זה, אפשר להבין עוד דבר. כי אף הוא נתן לאברהם מילה וליעקב גידל השם, לדעת רבי יהודה עשר גידל השם, לדעת רבי יהודה, דבר זה נתן להם מצד אשר מצווה היא שייך להם בפרט. כמו שהדבר לסמור דבר זה. אמר כאן הם מצוות פרטיים דווקא מצווה ששייך להם בפרט. אבל לישראל, כי נתן המצוות מצד כי התורה ראויה להם מצד עצמה. וזה היה כאשר יצאו מצרים, שאז שם ישראל עליהם, וזה השם נשאר להם בלי שינוי לעולמי עולמים. ראויה להם התורה התמידית הנצחית אשר אין השינוי כלל. ואיך יהיה ניתן הסדר התמידי אשר אין שינוי לאברהם, יצחק ויעקב, כי מה שהם פרטיים, בפרט יש לו שינוי. כי כאשר מת אברהם, אין כאן אברהם, וכן יצחק וכן יעקב, אין להם דרכי השם, אשר אין שייך שינוי בהם כלל. לא שייך התורה של סדר השם דבר שירות תמידי, רק על המקבל אשר עומד בלי שינוי. כי שם הכללי, שמו נשאר תמיד. ואין שם עם שהוא עם כללי, על אברהם, יצחק ויעקב, רק אשר יצאו ממצרים, אז היו לעם. כן? מתוך זה אומר המהר"ל, כיוון שהסברנו את ההבדל שבין ישראל לבין אומות העולם, מתוך זה אנחנו יכולים להבין גם עוד דבר, למה התורה ניתנה לישראל, לעם, ולא לאבות. כי באמת, מה זה ישראל? זה טבע. נוצר פה טבע חדש. כן, לא עשה שם יכול גורם פרטים, אנחנו נוצר פה מין חדש, בן, כן, טבע אחר, זהות אחרת, והזהות אחרת היא, יש לה כישרון טבעי להיות, לקבל את התורה. למה, מה יש לה, מה מיוחד בזהות הזאת הישראלית שיכולה לקבל את התורה? אנחנו נוצרנו כאומה, נראים כרגע על האומה, ביציאת מצרים. זאת אומרת שמה זאת יציאת מצרים? זה אירוע ללא מעורבות אנושית. האדם לא בא לידי ביטוי בכלל כאילו. לא בחרנו, לא התעוררנו, לא עשינו שום דבר. והקדוש ברוך הוא עשה את הכל. מההתחלה בסוף הוא עשנו ולא אנחנו. הוא יצר אותנו לעם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו, זה הכל פעולה אלוקית, יש פה טבע חדש, יש פה בן באמת, זאת אומרת משהו שהוא המשך ישיר של הרצון האלוקי ללא מעורבות אנושית בכלל. יש פה רק רצון אלוקי. כן, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, השם, כן, ביד חזקה, זרוע נוטה, זה הכל מלאך שהוא כולו, כולו רק אלוקי, ללא שום זווית אנושית. זה נקרא ש... נוצר פה המשך, זה בן, זה המשך ישיר של הרצון האלוקי, ולא צד של איזשהו משהו אנושי. והיצירה הזאת שנוצרה ביציאת מצרים, ההגדרה הזאת היא הגדרה אלוקית בלתי משתנה. נוצרנו, כאלה אנחנו. אנחנו כל הזאת יצרנו מצרים, זה עכשיו נוצרה פה איזו יצירה מופלאה, אומה, יחידה אנושית, יחידת חיים, שאין בה אלא רק את הרצון האלוקי. יש בה רק רצון אלוקי ואין שום דבר אחר חוץ מזה. כל מה שקשור לעם ישראל אין שום ברובד הלאומי, אין שום נושא אחר חוץ מה שרצון השם. כל מי שחושב שעם ישראל ברמה הלאומית הוא מעשה אנושי, הוא תוצאה של החלטות אנושיות, הוא כותב לראות שהוא לא יודע מה הוא בדרך. זה סתם מילים. כל דבר שקשור לעם ישראל זה הכל מערך הלוקי, מערך הלוקי. זה מה שקרה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים זה עיקרון שעכשיו נמצא אותנו לכל הדורות. כל מה שקשור לאומה זה רק הלוקי. אין שום אף אחד לא יכל לגעת, אין אף מגע יד אדם בכל מה שקשור למהלך הלאומי שלנו. הכל מערכים הלוקים. כל עניין הלוקי. ולכן לאומה אפשר לתת את התורה. כי מה זאת התורה? התורה זה כל הרצון האלוקי בכללותו, עם כל הירידה שלו עד הפרטי פרטים, אשר היינו עד, זאת אומרת, מלמעלה עד למטה, מהמבט הכולל עד הפרטים. זאת אומרת שאין מעורבות אנושית. כי מעורבות אנושית היא קודם כל חלקית. זאת אומרת, אי אפשר את הכל, אדם לא יכול לקלוט הכל. ומעורבות אנושית גם לא יכולה לרדת את כל הפרטים. כי תמיד שאתה בן אדם, בסוף יש איזה פרטים קטנים שאתה כבר לא מבין מה ההבדל בין זה לזה, ומה החילוק, ומה פתאום, ולמה זה כן וזה לא. המחשבת האדם לא מבינה. המחשבה האנושית לא יכולה להבין, העין לא קולטת, למה זה מותר וזה אסור, למה זה קשר וזה טרף. אין לנו יכולת לתפוס את זה. זה בסוף הגדרות אלוקיות שמחלחלות לתוכנו מלמעלה עד למטה בכל תחומי החיים, וזה המשך ישיר של יציאת מצרים. זאת אומרת, מתן תורה זה תוצאה של יציאת מצרים. כן, לכן מתן תורה נפתח בכותרת אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאך מארץ. זה המשך ישיר של יציאת מצרים. מי שלא היה ביציאת מצרים לא שייך לכם. אי אפשר, הוא לא יכול להתחבר אותו. בלתי אפשר. האבות עם כל מעלתם לא יצאו מצרים. הם לא יצאו מצרים, זאת אומרת שהם לא יצירה שעם, יצירה אלוקית. אלא יש האבות בסוף, זה אנשים שעיקר מעלתם, זאת הגדלות שלהם, זה המאמץ האדיר שלהם, האישית. הם אנשים שעבדו מאוד 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 קשה, הם הגיעו למיסוי אדיר של הבחירה החופשית שלהם. הבחירה החופשית שלהם, בעמל האישי האדיר שלהם, הם הגיעו להישגים אדירים, שאף בן אדם לא הצליח להגיע. זה משהו אדיר, אבל זה הכל תוצאה של העמל האישי המאוד מאוד מאוד גבוה של כל אחד מהם. של אברהם, יצחק, אנשים אדירים. אבל בסוף, זה הזווית של אברהם. זה מה שהוא מעמלו קלט, לפי עניינו. וזה המדרגה שלו, החלק שלו, מה שהוא יכול לתפוס. אנחנו מדברים על משהו שהוא ממרומי, שהוא לא מהלך חלקי, וזה התחיל האומה. כשהתחיל התהליך הלאומי, לאט לאט, לא לאט לאט, הכל בידי שמיים, הכל 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 עושה. אני למעלה עד למעלה. כן.
ושאלתם
שאיפה כבר לחזור
לתורת
האבות, אני מציא אותה, לתקן את הדבר הזה בקשר
שהוא
יותר... במובן מסוים, יש לנו רוצה לחזור לעבות. אנחנו לא יכולים להיות אבות, אבל היינו רוצים להגיע למצב שנזדהה, נרצה, נשמח בתורה ובמצוות כמו אבות. יש רצון סדר לשלב בין שניהם.
כמו
שאתה נשפה שוב
בנשם,
שזה דור הגאולה כל כך מסובך, כי רוצים לשלב, רוצים גם את יציאת מצרים וגם רוצים את האבות, זה מאוד מסובך. אבל באמת עיקר הופעת התורה בגלל יציאת מצרים, לא בגלל האבות. אנחנו לא מקיימים את התורה בגלל האבות אלא בגלל יציאת מצרים, וזה כפה למרכי גיבוץ. זה הטבע.
מה נסביר על אברהם אבינו, או שדווקא הלך לך לא סופר שום דבר לאברהם, ולהגיד שזה לא מתחיל מהבחירה שלו, לא מתחיל מאיזשהו אדם טוב.
כן, זאת אומרת, ושאברהם נבחר להיות אבי האומה, זה לא מתחיל לבחירה שלו. אבל זה שאברהם זכה לקיים מצוות, זה בזכות הבחירה שלו. זה יש נסיב. יש את העובדה שאברהם, יש תכנון להביא את עם ישראל. אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא מתחיל לבנות את עם ישראל, מתחיל באברהם, מתחיל באברהם. למה הוא בוחר באברהם? בגלל העם, צריך לצאת. זאת אומרת שיש פה אברהם, הוא לא מטרה. המטרה היא האומה שצריכה להיוולד. והאומה הזאת תהיה לא תלויה בבחירה. כיוון שהאומה הזאת לא תהיה תלויה בבחירה, לכן חשוב להדגיש שגם הבחירה באברהם לא תלויה, לא בגלל מעשים שהוא עשה. כי אז אני אומר שגם האומה בסוף תלויה במעשים. אז אם אין מעשים, אין בחירה, באומה.
טוב, זה נבדל בין האומה המשפרד ובין האומה הכאומה, זאת אומרת, עד שהמשרד הפך להיות כאומה, זה כמו מציאות כללית, זאת אומרת שלא תלויה בבחירה חופשית.
נכון.
אבל עד אברהם, אני יכול להיות סיכוי שאולי זה לא... ובגלל זה גם אברהם מסתבק, מתלבט, חשש.
אבל באברהם אנחנו... באברהם אנחנו, כיוון שהוא אבי האומה, זאת אומרת שהוא המייסד, אז מדגישים את הפן הזה שזה לא תלוי בבחירה חופשית שלו. מה לא תלוי בבחירה החופשית שלו? העובדה שתיוולד אומה. זה לא תלוי בבחירה החופשית. המהלך הלאומי שעתיד לצאת ממנו לא תלוי בבחירתו. אבל ההישגים הרוחניים שלו, האישיים, הם כן תלויים בבחירתו. יש באברהם שני פנים. מצב שהוא אבי האומה, וזה לא תלוי בבחירתו. ולא תוצאה של מעשיו. ויש את הצד שהוא אברהם, עובד השם.
אברהם נקבע כבר מתחילת הבריאה כמו שהתחילה...
נכון, ויש אברהם שעובד השם, אברהם כעובד השם, הוא עשה בבחירתו החופשית דברים מאוד מאוד עצומים, גדולים ונוראים. אז זה שתי צדדים.
אני מבין שאברהם כרונולוגית היה לפני יציאת מצרים. הוא מייסד האומה, לכאורה הוא צריך להיות חלק מהאומה, הוא השורש, הוא ההתחלה, אז למה לכאורה יצא שאנחנו רוצים אותו?
תלוי באיזה מובן, במובן של התורה והמצוות, הוא עוד לא שם. כי אברהם בסופו של דבר הוא אדם יצור בחירי, הוא אדם פרטי, הוא בחירה חופשית. אז הוא לא חווה את החוויה, הוא לא עבר את הדבר שנקרא יציאת מצרים. אבל הוא הניח את התשתית שמתוכה תגיע יום בעיר אחד יציאת מצרים. אז במובן הזה הוא שייך ליציאת מצרים, הוא הניח את התשתיות, אבל הוא לא היה ביציאת מצרים. הוא לא היה שם, הוא השורש ליציאת מצרים, אבל הוא לא היה ביציאת מצרים, הוא לא שייך לתורה עצמה. טוב, זה מה שאומר שהם פרטים, כן, במובן של התורה, יחס לתורה ולמצוות הם פרטים. ואנחנו מדברים על סדר תמידי, סדר נצחי. אין בן אדם שיכול לקלוט את הסדר הנצחי, אלא אם כן נוצרה פה אומה שהיא נצחית. באיזה מובן היא נצחית? היא לא מעשה ידי אדם. כל דבר שמעשה ידי אדם הוא מוגבל ולא נצחי. יש פה חיים שהם כולם ולא קשורים. מההתחלה ועד הסוף הם כולם נצח, ולכן הם שייכים, יכולים לקלוט את התוכן האלוקי הנצחי המוחלט. לכן לא ניתנה תורה כשיהיו 60 ריבות. כי מה זה מספר 60? מספר שלם זה בגבורת השם, מספר עבודה, מספר כללי. 60 ריבות זה בעצם מתאר שכבר לא מדובר פה על פרטים. או אני יכול להרשות אותו כשיש כל כך הרבה אנשים, כבר אפשר לא לדבר על הרבה אנשים שהחליטו, אלא על משהו אחר. זה כבר לא הרבה פרטים. כבר כוח חיים כללי שנוצר כאן, אומה, רוח של אומה, והרוח הכללית הזאת, החיים, חיים קולקטיביים, זה לא חיים של צירוך של אחד ועוד 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 אחד, אלא החיים הכלליים, זה דבר שהוא לא חלקי, אלא דבר שהוא כללי. מי שמעריך בזה, בנושא הזה של ההבדל, רק אומות, רק ישראל יש להם את המעלה הזאת. והמלבים, המלבים מעריך בזה מאוד, הדבר הזה שהאומה, הרוח של האומה, שזה רק היה רק בישראל, כלל. המלבים על תהילים, כזה בכמה מקומות מפגיש את זה בתהילים. שירי המלוך, אחד משירי המלוך, אני ראיתי את זה בזמן, והוא מסביר את זה יפה. רק עם ישראל זה עם שיש לו את התכונה הזאת, של רוח כללית, שכולה כלל. לכן בחלק יש שינוי, לא דבר שאינו חלק. זמן ורעיון מופת, חותך הנצחיות התורה שלא תשתנה אצלנו. זה הנצח נצחי. כמו שאנחנו לא נשתנה התורה למשל, זה הולך מיחד. מי שאמר שעם ישראל השתנה, מהר מאוד מצא את עצמו משנה את זה. הנצרות שביטלה את נצח ישראל, מהר מאוד גם ביטלה את התורה. חלק חלקים מהתורה, זה הולך מיחד. כן, אמונה בנצח ישראל היא תנאי לכל האמונה בכללות התורה. בלי זה אי אפשר להם התורה. אם אנחנו משתנים, אז זה גם התורה, אותו דבר. ולכן, אם התורה היה שינוי, אז לא נתנה לאברהם יצחק ויעקב, זה מה שאברהם יכול לקלוט, זה מה שיצחק. כל אחד יקלוט משהו אחר. אנחנו לא, אנחנו רוצים לתת את הכל, מלמעלה עד למטה. צריך כוח חיים אלוקי, שהוא כולו אלוקי מלמעלה עד למטה. ואין מספיק שום פעם הסברה בזה אין רק, לפני שאברהם יצחק יעקב פרטים, ולא נקנה התורה שהיא כמידית נצחית בלי שינוי, רק כאשר יש מקבל ובלי שינוי כלל. ולא יסכלו רעד ורעדות ולא עברי לב שלא ראו מאור החוכמה בעולם. מכאן המערב ממשיך לעסוק בנושא המרכזי הזה של תורה מן השמיים, והנושא של האבות גם. וכדי להמשיך לעסוק בדבר הזה, אז הוא משתמש בסוגיית קורח, גם יותר פרחת, וגם עוד פעם לחזור לזה בהמשך, פרק האדם אשר הוא בעל חומר והוא בשמי, אמרה לצלות לברר לו דבר כמו שהוא גדם בשמי. הקב"ה הוא רוצה ללמד אותנו כל מיני דברים, וכיוון שאנחנו רוצי חומר, אז צריך ללמד אותנו דברים, זה לא רק בצורה מופשטת, אלא צריך ללמד אותנו בצורה מאוד חושית גם, שדברים יהיו ניכרים. ככה אנחנו קולטים, אנחנו צריכים דברים שהם גם חושיים, כדי שיקנה הידיעה כפי שהוא רואה לאדם. ולכן, כיוון שזה כך, אז הקב"ה משתמש בכל מיני דברים חושיים. למשל, כדי שידעו הכל שהוא נמצא מציאות השם, לא ראו שהוא נמצא. אז פילוסופית יכלו להגיע לזה שקב"ה הוא בורא עולם, קב"ה רצה שידעו מצרים כי אני השם, אז שזה צריך ניסים ונפלאות ומופתים, כדי שידע הדבר בוודאות, בריאות העין הגשמי, זה ראוי לאדם שהוא גשמי. כי לפיו אני אקשב לפרו, למען ולבות מופתד. וכן קדושת המשכן, למען שידעו הכל קדושתו, אמר ונקדש בכבודי. אמרו חז"ל, התחיל בכבודי, אלא ממכובדי נדב אביהו שיעשו חטא, יתקדש הבית על ידם, כמו שדבר שוכן לבית הזה נבדל לכל המצאים, וזה קדושת הבית. וזה נראה כי אף לצדיקים לא מתאחד עמהם, ואין לו צירוף עמהם, וזהו קדושתו. אם היה מצורף אליהם נמצאים, אין ספק שיהיה צירוף אל אהבה מכובדיו. מצורף אליהם לא היה עושה דין בנו. הדין, מה שעושה בצדיק, מורה זה כי הוא ברח נבדל לגמרי אף נועה. כלומר, אנחנו רוצים לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זאת אומרת שיש לו קשר עם העולם. כדי להבליט את זה שיש קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, צריך ניסים ונפלאות ומופתים. אז הניסים ונפלאות ומופתים מבליטים את הקשר. אז הוא קשור, הוא עושה פה מעורב, הוא מארגן, הוא פה. זה צד אחד. בצד שני, אם אנחנו, אם הקדוש ברוך הוא יותר מדי פה, אז אנחנו עלולים להתבלבל ולחשוב שהוא פה. זאת אומרת שאנחנו קרובים, קרובים מדי. ואז צריך להידך גיסא, לברר את הנבדלות. הקדוש ברוך הוא רחוק מאיתנו, הוא קדוש. קדוש. כן, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, לא שמנו ניסים, יש שכינה, הנה הוא פה, הוא קרוב, כאן, קרוב, לא, אל תתבלבל, הוא מאוד 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 רחוק, רחוק מאוד, ולכן דווקא הכי קרובים, נדב אביהו, מתברר שהם בכלל לא קרובים. אם הם לכאורה היו הכי קרובים, ולא, מה פתאום, אתם יודעים, מרחק, אני חושב שאתם יכולים ככה להיכנס, זה מה שאתם להיכנס לכל דבר, כל כך מסובך, כל כך עליון, אז לכן נדב אביהו מדגיש דווקא את המרחק. סדין בצדיק זה מורה שהוא נבדל. אז הקב"ה הוא שני צדדים, צד של קרבה מצד אחד, הוא רוצה לראות לנו שהוא קרוב, צד שני לראות לנו שהוא רחוק. ויש את הדבר השלישי שמכריע ביניהם, וזה תורה. כן, התורה מן השמיים זה מצד אחד מדגיש הקשר, מצד שני זה גם מדגיש שזה לא קשר פשוט, זה קשר מסובך, זה בא מהשמיים, זה לא משהו שהקב"ה הוא קשור אלינו, אז בטח יש לנו מה להגיד, אנחנו ספרות, כי הוא קשור אלינו, זה בסדר לא נושא שמאוד אנושי, אלא הוא קשור, אבל מצד אחד קשור, פונה אלינו, מצד שני זה מאוד מאוד עליון. וזה עניינה של תורה מן השמיים. גם את זה צריך לברר, את הסוגיה הזאת של התורה, שיש קשר, היא פונה אלינו, אבל היא מן השמיים, בשביל לברר את זה, עד כמה עם השמיים צריכים עוד פעם דבר מאוד חזק מוחשי. נתן השם דבר התורה לבין משה, היה בלב האדם הגשמי ספק בתורה מן השמיים. האם זה אפשר להכיל את שני הצדדים האלו ביחד? לכן על ידי כוח ועדתו, שוב צריך אירוע מאוד קשה ומוחשי, נתלבן ונצטרף בזיכרון של האומה, במושג תורה מן השמיים, שידוע כל דבר זה בבירור. כי זה בדיוק היה החטא של קורח ועדתו, שהיו כופרים בתורה מן השמיים. זאת אומרת, קורח לא אמר שאין אלוקים, יש אלוקים. הוא גם לא אמר שהכל פה אין תוכן רוחני, יש ודאי תוכן רוחני, יש קדושה. זאת אומרת, הוא אמר שאפשר בכוחות אנושיים, בטרף מאמץ אנושי ובספרות אנושיות, להגיע לשמיים. זאת אומרת, אפשר לטפס לשמיים, אפשר להתקדש בדרכים אנושיות. וזו טעות. זאת אומרת שזה יותר מדי מדגיש את האדם, ופחות מדי את העובדה שזה שמימי. וזה מתח כזה, שאתה רוצה להגיד תורה מן השמיים, אתה רוצה להגיד תורה, כן, זה שייך אליך. אז זה מן השמיים. זה מאוד מסובך, כי אתה אומר, נותן למישהו דרך גמרא, ואתה אומר לו, זה שייך לך, תגיד צברות. אבל זה שייך אליך, אז אני יכול להגיד צברות בסוגיה. לא, לא, זה מן השמיים. זה לא פשוט להגיד צברות. כי זה בא מן השמיים. זה מאוד מאוד לא פשוט. סוגיה מאוד קשה. וקורח מבין, אם זה תורה, זאת אומרת שזה... לא נאמר להגיד צברות, אז בוא נגיד צברות, יש לנו הרבה מה להגיד. וקורח מתחיל בכוח פיקח היה, חכם, היה חכם. הוא אומר תורה, לבעל הזה נקרא לפעום מקום מן השמיים. ולכן העומר שלו, של כוח באדם ועדתו, שמבלעו חיים שעולה. למה? התורה היא תורת אמת, לא כמו שאר דברים. זאת אומרת, על מה הנושא? הנושא הוא להבדיל בין מחשבות אדם, והגדרות אנושיות והיגיון אנושי לבין היגיון אלוקי. וזה שאתה חבר את זה. מה ההבדל? ההבדל הוא במושג אמת. מה זאת אמת? הרי ברגע שאדם עושה את השכל שלו, הוא עושה נקודת הנחה שהוא יכול להבחין בין אמת לשם. וזה מובנה כל המדע, כל החשיבה האנושית, כל החושים שלנו. הכל בנוי הזה שאנחנו יש לנו יכולת הבחנה בין דבר הגיוני ללא הגיוני, בין אמת לשקר. ואם ככה, אנחנו יכולים להבחין בין השקר, אז גם בכל דבר אנחנו יכולים להבחין בין אמת לשקר, הדבר הנכון, ולא נכון, הגיוני, לא הגיוני. זה צריך לדבר זה שלא. שבאמת רק התורה היא תורה. ולא כמו שאר הדברים. אנחנו בכל מה שהוא לא תורה, אנחנו לא יודעים להגיד על שום דבר אמת. האדם עם כל ספרתו לא יכול לומר אמת. מה זאת אומרת? כל מה שלא כתוב בתורה הוא אמת. אנחנו מצד עצמנו, עם כל ההיגיון האנושי שלנו, לא יכולים אף פעם להגיד אמת ודאית. כי האמת באה מהשמיים. האדם לא יכול מעצמו לומר אמת. למשל, אם אתה אומר שרובן נמצא בבית, וזה נכון, רובן נמצא בבית, אבל זה לא אמת, זה לא נקרא דבר שהוא אמת. למה? כי אפשר שהוא לא יהיה בבית. זאת אומרת, זה לא אמת אבסולוט. זאת אומרת, אמרה ששני סוגי אמיתות. יש אמת יחסית ויש אמת אבסולוט. אמת יחסית זה מה שבמבט האנושי, בגלל האנושי שלך, כרגע נכון. אבל אם אתה יכול לשלול ולהגיד, לעולם לא יכול להיות אחרת, אתה לא יכול לשלול את זה. אתה יכול להגיד שלפי כל הבדיקות שעשית בניסוי ולפי ואיתה בנתך, זה המציאות. אתה מוכן לחתום שלא יכול להיות אחרת? לא יכול. כי אולי, 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 אולי פעם אחרת. אולי הוא לא יהיה בבית והוא בן. כן. יאללה, אותו דבר. אין 100% במדינה. יש. לפי כל מה שאנחנו מבינים כרגע, ואתה יכול לשלול שאין מתמטיקה אחרת? אנחנו יודעים היום שאי אפשר לשלול מתמטיקה, כי יש עוד מתמטיקה. יש היגיון מתמטי מסוים, ואפשר לפתח היגיון מתמטי אחר. הוא בכל שהיגיון מתמטי, שהוא לא היגיון שלנו, היגיון אחר. היגיון שלנו הוא מסוים, אבל יש כל מיני תורות כאלה שהן ממציאות היגיון מתמטי אחר, לא מקובל. הן פתחות עולם שלם, מתמטיקה שלמה, שהיא לא המתמטיקה שלמה. אנחנו אומרים שבין שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד. נכון? אז בונים את זה על דוסה שלמה. אבל יש מתמטיקה שיוצאת נקודת ההנחה שלו, שבין שתי נקודות יכול לבוא יותר מקו אחד. ואז עובר יש מדע שלם, גיאומטריה שלמה שמתפתחת עליו. יש אנשים שעוסקים בזה, אני יודע. זה לא מצחיק, כי הרבה טילים ודברים כאלה דמויים על המתמטיקה הזאת, אבל פוגעת הגיעה להשתגים. כן. בטוח הוא לא יכול לשנות את הצורה שלו. אולי, אולי נוכל, אולי תראה משהו שישנה את הצורה שלו. יכול לשלול את זה, יכול להגיד, אין סיכוי שישנה את צורתו. אולי יבוא לפה איזה מטאור, יתנקש בכדור הארץ, וכדור הארץ יהפוך להיות למיקויין, כזה, לא יודע, איזה אליפסיס. אתה יכול להגיד, אין סיכוי, אין... אתה לא יכול לשלול את זה מתכנית, אבל כפי מיותר בנתנו עגול. האם אתה יכול לשלול את העובדה שהוא ישנה לך את צורתו? אולי. אולי הוא יתנגש, אולי לא יודע מה, ירידה, פיצוץ מבפנים. אתה לא יכול לשלול את זה. האדם לא יכול לשלול במאחת כזה. יכול להגיד, לפי מיטב והסתברות והגיון שלי, לכן במדע אין דבר כזה מאחוז. אין מושג. כל הגדרה מדעית הכי מדויקת היא תמיד 99. אין דבר. עדות השם נאמנה. עדות השם זה משהו אחר. זה אמת. זה אתה רואה. ומה שהשם אמר, יכול להשתמש. האמת האלוקית לא יכולה להשתנה. מה שבני אדם מגדירים, הם אף פעם לא יכולים לחתום שזה לא ישתנה. אבל חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, זה לא חותם. אז זה הבדל, זה הבדל במהות. זה הבדל של העמדה הנפשית. אנחנו עם כל הסברות לא יכולים אף פעם להגיע לאמת. לכן אנחנו צריכים את האמת להשמה. כל מה שהוא לא תורה זה התפקיד של הספקנות בעולם, וכל מה שהוא לא תורה
זה
לשלט
בלעד. אנשים הכי צפיפים אנחנו רואים שהיה כאילו ספקים כמו דקאר שכאילו ספקות,
נכון, זה חשוב מאוד, זה יש להם תפקיד חשוב מאוד. זאת אומרת שכל מה שהוא לא תורה יש פה ספקות. זה חשוב מאוד. זה מדרגה חשובה מאוד שאדם מתקבל אליה. רק לאט לדעת שכל מה שהוא לא תורה אין לו ספקות.
עכשיו,
בהסתפקות,
מה בדיוק
תורה?
כאילו...
לא, זה לא ספקויות.
לא, הנה, יש
לי מחלוקת בעברית.
מה נאמר?
כן, כן.
מה התורה אומרת?
כן, אבל אתה תלוי בכללים ובעקרונות ובצורות חשיבה שקיבלת מהשמיים. אתה לא מוציא. אתה לא מציא את ההיגיון, לא החושים שלך מחליטים, ולא לא שלך מחליט. אתה מחויב להמון המון המון כללים, וחוקים, והמון המון תובנות שבאו מן השמיים. אז זה המשך של זה. זה לא משהו שהוא מעשה ידינו, מההיגיון שלנו, מהחושים שלנו.
אפשר להגיד שהפוסט-מודרניזם בעולם זה בעצם מעלה גדולה שהעולם הגיע.
יש מעלות בפוסט-מודרניזם. גם בפופולציה, יש כל מיני מעלות בכל דבר.
הוא הגיע להבנה שבאמת הוא לא יכול להגיע
להם. יש כזה מעלות. יש כזה מעלות. יש כזה מעלות. אם בזכות הספקנות אז יש כזה פחות גאה על זה, זה טוב. כל דבר, השאלה פה הוא... אז להגיד שרובן איננו בבית זה שקר, אבל זה לא שקר מוחלט. זה שקר מקרי. כרגע ראובן לא בבית, אבל יכול, האם יכול, תיאורטית יכול בבית. אבל זה לא שקר ראובן. האמת שהיא אמת בעצם היא תורת משה. משה אמת. משה, להבדיל לבני אדם אחרים, הוא לא ערבב את הזווית האנושית שלו. הוא לא ערבב את הזווית האנושית שלו בכלל, הוא לא חייב. כן, משה מוציא הענבה, משה אמת, כי הוא לא, 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 הוא לא בן אדם, הוא לא בא לידי ביטוי כאדם בתורה. ואז דרכו מופיעה אמת מוחלטת, משה אמת. כן, דת קורח צועקים במדבר, משה אמת או אותו אמת, ואנחנו בדעים. זאת אומרת שזו הסוגיה. מה זה אמת ומה זה שקר? ומה זה אמת? שכל דברים מוכרחים ואי אפשר בעניין אחר, זה הגדרה אחרת. שלא יכול להיות אחר. וזה שום מחשבה אנושית לא יכולה להגיע לשם. לכן כשהתורה אומרת שאהרון הוא כהן, זה לא הצעה, זה לא רעיון, זה לא סברה, זאת האמת, ואי אפשר אחרת. וכי שכך יהיה, אי אפשר שיהיה בעניין אחר. מציאות זהו עצם, וכי שיהיה כאן ולא בעניין אחר. כך כל דברי תורה הם כך שמצליחה מכך. זאת אומרת, אין מקום עכשיו לסברות האנושיות במה שהתורה אמרה. כשאתה חושב שאין תורה מן השמיים, זאת אומרת, מה שהתורה אומרת, זה אמת כמו שמה שאנחנו אומרים זה אמת, באותה מידה. צריך לחסקים חריף, לחדד, זה לא אותה אמת. וזה אל איפה הם נופלים, קורח ועדתו, שאולה. שאולה הרב קוק מסביר, משום שאול, מה זה שאול? שאלה. הם נופלים לשאלה. מי שאתם נמצאים בשאלה המתמדת, מי שלא מכיר בתורה מן השמיים, הוא תמיד בשאלה. תמיד בשאול. כי אין לו אמת מוחלטת. כן.
אז מה זה אלו
בדברי
אלוהים חיים?
בתוך התורה, בתוך האמת. בתוך האמת יש גוונים. בתוך האמת יש המון גוונים. האמת היא גדולה, האמת אלוקית. אבל למבט עינינו, אנחנו אף אחד לא מצליח לפלוט את כולה. רק משה קלט את הכל, את כל האמת. אז כל אחד מאיתנו מצליח לקלוט חלק ממנה. אז הוא קלט חלק אחד של האמת, זה חלק אחד, שהם צודקים. וכל אחד קלט זווית אחרת של האמת. אנחנו לא משה רבנו, אם היינו משה היינו רואים שזה לא סיפור. אבל כרגע יש לנו במבט האנושי שלנו, קשה לנו להכיל את כל האמת. הוא עשה חלק מהאמת וחלק מהאמת. אבל לא כל אחד, לא כל אחד שאומר משהו אנחנו נגיד דברי אלוקים חיים. אדם שכל החיים שלו מאוד מאוד יזכך את עצמו והתאמץ ועשה את המאמצים הכי גדולים שאפשר להכיר את האמת, הוא זוכה לגלות חלק ממנה.
אז בכל אחד יש רמה מסוימת של שאול.
של?
של שאול.
של שאול, כן. דוד המלך מתפלל. הוא רוצה שלא יכול לקרוא לשאול. הוא מתפלל עם זה. נימור שלך מתפלל בבית של דוד. אנחנו מתפללים מאוד מאוד לצאת מהשאול. במדרש, בוקר, ויודע השם, אמר משה גבולות חלק קדוש וחור ועולמו יכולים אותם לעשות יום ולילה, אמר תשאו והבדל הולכים אלו ולנכון, שחרדים להרון להקדישו, קודש קודש. בוקר ויודע השם, תראו דבר כמו בוקר שאין לשנות אותו. זאת אומרת, זה לא יצירה אנושית, יצירה אלופית, קדוש וחור יצא לך מסתד הזה. זה לא מחשבת האדם, זה לא איזה יום שלנו. ככה זה, למה? ככה. אין הדברים אשר אמרנו. כל דברי תורה מוכרחים להיות, אין מציאות על זה. זה מתאה, זה נראה שיש לנו מה לחשוב שם. לא, לא, אבל דרך כלל זה בריאה, זה יצירה אלו. כמו שסדר העולם בעצם, אינו במקרה. הכל מודים שאין העולם יצודו במקרה, כך דברי תורה. כמו שאתה מבין שיש בורא לעולם, יש בורא לתורה. כשחולקים הדבר שמציאותו הכרחי, אי אפשר שיהיה אדם כזה נמצא. אם אתה חולק על התורה, אז אתה חולק על כל המציאות. אתה לא נמצא. זה נקרא שאתה בשאלה, כל הרשיות שלך היא בשאלה, אתה נופל בשאלות. אז המוכרח במציאות הדבר, כנגדו מוכרח שלא יהיה נמצא. אם אתה חולק על התורה, חולק על המציאות, חולק על המציאות, אתה לא נמצא. אתה מוציא את עצמך מהמציאות. אז הקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלך, כי אתה שומט לעצמך את הקרקע מתחת לרגליים. כי אתה כופר במציאות, באבסולוטיות של המציאות. אבל טוב, אז אין מציאות, אז אתה נופל, כי אין מציאות. המציאות בשאלה, המציאות לא ברורה. אז זה נקרא שקורח משה.
איך אדם
בעצם
הגיע לתורה לפני כן? איך הוא בעצם הגיע לתורה?
אם כל מה זה... לתורה מן השמיים?
רק הגילוי האלוקי זה ייתן לנו את הרמה של תורה.
אנחנו צריכים גילוי.
אז אדם שהוא...
שהוא לא נביא, אז הוא לא עוד קשה לו בחיים.
לא שלא נביא, אלא שהוא בפרקטיקה של הזמן שהוא רוצה לעשות בתשובה, הוא עושה את זה
לכן אנחנו נחזים בקורא נחזים בדברים האלה, אבל אתה צודק שזה התמודדות גדול שלו. אנחנו כל עוד שלא הגענו בעצמנו למשהו כמו נבואה, אנחנו באיזה חסרה לנו ודאות.
מה מקום של הדבר שזה על ידי?
זה חלק, מה זה תורה שזה על ידי, לא?
טוב,
כאילו תורה
שזה
יותר
מתוך האדם
עצמו. מתוך הנאמנות שלו לאמת. הוא מאוד מאוד משתדל להיות נאמן לאמת, להקשיב טוב טוב לאמת, וזה מה שההקשבה שלו לאמת אומרת. אבל הוא לא מתיימר לומר שהוא ממציא את האמת. אבל הוא מנסה להבין טוב טוב מה כתוב, מה האמת. מה האמת שבתורה? אז האמת נמצאת בתורה, והוא מנסה להבין אותה, את האמת שבתורה.
מה שהוא מבין זה סוג של תורה,
כן. אם הוא מאוד זיקף את עצמו ויש לו יראת שמיים, והוא מאוד מאוד רצה להבין, אז הוא זוכה לכוון המתנשא של תורה. ובדרגה, זה התוצאה של עובדי המים.
מה שאמרנו בהתחלה שכל הדברים יש באמת מתעלמה ותורת השם לא תשפיח להם, כלומר אז אולי החידות כאילו ש... אולי החידות כאילו שבעצם זה לא שזה לא נכון, שזה לא...
לא אבסולוטי, לא מוחלט.
כן, כי בעצם כל הקטע של לשמדת את הקרקע תחת אם אתה בעצם תתחיל להיות פסקן, אז בעצם אתה תשמדת את הקרקע תחת הזמן שלך.
רואים, זה דברים שקורים כל יום. אדם עושה להיות שחקן, אז הוא נשאר את הדברים, הוא קצת נשאר מכל מיני דברים שהוא ברורים, שהוא ברורים. כן.
זה לא
לך, אני
חושב
אותם, זה מה שהוא מסביר עכשיו, ביטוח על הארון, לא על משה בכלל. הארון.
היו גם שם עם המעלה סיני, אני רוצה לראות את השם.
זאת אומרת שהם לא מוכנים לקבל את זה עד הסוף, שהכל הכל מן השמיים. עיקרון אולי, משהו מאוד כללי מן השמיים. אבל בסוף, יש לנו מה לומר, יש לנו פה, יש לה מחשבות האנושיות מה להגיד. נסתכל, יש מאמר מאוד מפורסם של הרב סולובייצ'יק, דרשה מפורסמת על פרשת קורח, שכל הדרשה הזה מדבר, דרשה מאוד יפה. זהו, זה דרשה, הוא אמר כבר, אני אסביר לכם מה זה כוח, הוא אומר, זה דרשה את הכתובה. מה זה כוח? כוח זה אדם שאמר, יש לי מה להגיד, בתורה. הוא מביא לזה דוגמאות מאוד אקטואליות, דרשה מאוד חריפה. העמדה
שאדם,
שבאמת
היה
משהו חלקי,
אבל
הוא אומר, זה חלק משהו.
גם
המדה
עם התורה,
הוא
בסופו של
דבר, דרך הפרדה
שלנו.
נכון, אז לכן זה חלקי, אבל אנחנו יודעים שיש אמת. יש אמת.
גם עולם הוא מן השמיים.
אבל אתה יודע שיש אמת מוחלטת, יש דבר שנקרא תורה, זאת אומרת יש עולם רוחני, עולם מוסרי, עולם ערכי שהוא אמת מוחלטת. לא רק שיש עולם פיזי, יש עולם רוחני שהוא אמת מוחלטת, ואני מנסה יותר ויותר להכיר אותו. זה הנושא, זאת הסוגיה, האם יש דבר כזה שנקראת אמת מוחלטת לפי התורה? ולכן, הקימה התורה שלו דברים מוכחים במציאות, נדגל זה מוכח שלא מציאות כלל, ולכן, ויורדו מתוך הקהל וירדו לכל השאלה חיים שאולה, יהיו מוכרחים להיות במציאות נמצאים. שאולה זה הרדון. אם ירדו מתים, לא נקרא זה שאין רואי להם מציאות כלל, שהם קבלים את החציבית, לא נתחדד מה בעצם רשמו של מה שאתם אומרים. כן, כתורה הוא נותן את עונש, זה הגדרה, זה בירור. אם מתים, מתים, אנשים מתים בעולם. אבל פה הדגש הוא להגיד, אתם כפלתם המציאות, אתם מחוץ למציאות. אז לכן משה אומר, אם כמות כל העם יתמון אלה זה לא טוב, לא השם שלחני. כי צריך לחדד שהתורה המציאות של המוכרח, אין רואה להתקיים החולק על המוכרח, הדבר הזה ברור. טוב, בעזרת השם,
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.